וישא עיניו וירא, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו, וירא וירוץ לקראתם מפתח אוהל וישתחו ארצה. רש"י אומר, מה זה האנשים האלה פתאום? הרי מה הנסיבות הם כאלה, אברהם אבינו רוצה להכניס אורחים, בלי זה הוא לא יכול. אז למרות שהוא בצער הברית מילה והכאב וכל הדברים האלה, הוא יוצא כחום היום לחפש מצווה, רודף מצוות הוא, לחפש מצוות הכנסת אורחים. והנה שלושה אנשים, מי זה האנשים האלה? קודם כל, למה שלושה? אומר רש"י, אחד לבשר את שרה, שיהיה לה ילד, ואחד להפוך את סדום, מידת הדין, ואחד לרפות את אברהם מהברית מילה, כן? שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. שתי שליחות. תדע לך, שכן כל הפרשה הוא מזכירם בלשון רבים, ויוכלו ויאמרו אליו, ובשורה נאמר, ויום מלשון יחיד, שוב ושוב אליך. בהפיכה סדום הוא אומר, כי לא אוכל לעשות דבר. בוא שב כאן, שב כאן. כן, בכל מקום שמדובר על שליחות, מדובר בלשון יחיד, כן? והבשורה אומר, ויאמר שוב ושוב את שחת סדום, הוא אומר, כי לא אוכל לעשות דבר, אני בלתי הופכי. ורפאל, שריפא את אברהם, הלך משם להציל את לוט. הוא שמע שנאמר, והעיק ביוציאם, אותם החוצה, ויאמר, הימלט על נפשך, למדת שאחד היה מציל. עד כאן ראיתי בשי למורה מסביר מדוע על המלאך לא עושה כמה שליחויות. מה, למה שלא יעשה כמה שליחויות? אומר, קודם כל, המילה מלאך זה שליח. המילה מלאך. הוא אומר, אם אתה, הוא כאן אומר, אם אתה עושה שתי שליחויות, ולכן גם קוראים לו מלאך, כן? אז הוא אומר, היו כבר שני מלאכים. אם שתי שליחויות, אז שתי מלאכים. אם המהות של המלאך, כלומר, זה שליחות, אז כמה שליחים צריך על כל שליחות? אחד. שתי שליחויות, שתיים. זה כמו יש, אתם יודעים, פיצה. יש להם שליחים בקטנוע, נכון? אין דבר כזה. כמה שליחים יש על הקטנוע הזה? אחד. גם כאן הוא אומר, עושה שליח, כל אחד, כל שליח עושה שליחות אחד. לכן הוא אומר, בלשון יחיד, שהוא ראה אותם בבחינת בני אדם שלושה, מבחינת שליחים, כל אחד הוא בפני עצמו. כן, ניצבים עליו לפניו. ככה, מה זה עליו? מה ניצבים? עומדים עליו אלא עומדים לפניו. אבל לשון נקייה הוא כלפי המלאכים, כן. ויער, מהו ויער? ויער שני פעמים, הראשון כמשמעו, ראה אותם. הדבר השני, אומר לשון הבנה, לא ויער מבחינת ראייה חיצונית, אלא מבחינה ראייה פנימית. הוא הבין, כמו אנחנו רואים, שמע ישראל, אז זה גם שמיעה, אבל גם הבנה, או קבלה, שמע. גם כאן הוא אומר, מה זה ויער ויער פעמיים? השני לשון הבנה, נסתכל, שהיו ניצבים במקום אחד, והבין שלא היו רוצים להטריחו. הרי הוא עכשיו בברית מילה, אחרי ניתוח, אחרי כל זה, אז הם לא רוצים להטריח אותו בהכנסת אורחים. ואף על פי שיודעים היו שיצא לקראתם, עמדו במקומה נכבדו להראותו שלא רצו להטריחו. מה עשה אברהם אבינו? וקדם הוא ורץ לקראתם. הוא רק רואה מרחוק אורחים באופק, מה הוא עושה? רץ, למרות שהוא בן 99, ואחרי ניתוח, רץ. כל תנועה היא מבטאת משהו. מי שרץ למשהו, סימן שהוא אוהב את המשהו הזה. אחרת הוא לא היה רץ. נכון. ככה דרך אגב בהלכות לגבי בית כנסת, כתוב שאדם הולך לבית הכנסת, אז הוא ירוץ. כשהוא יוצא, ילך לאט. אבל כשהוא בא לבית הכנסת, ילך בזריזות. למה? כי הוא אוהב את המקום הזה, הוא אוהב להתפלל. אותו דבר גם כאן, אברהם אבינו היה יכול ללכת לאיתו או לעמוד במקום, אבל מה הוא עושה? תופס ריצה 100 מטר, מישהו רץ כאן 100 מטר פעם, במהירות עצומה. אז הכן הזה רץ לקראתם. אם התורה אומרת שהוא רץ, אז כנראה הייתה ריצה ספרינג, מה שנקרא, אצלנו הייתה ריצה גדולה. למה? מרוב מה? אהבתו למצווה, לחסד, לעשות חסד, שמה הם ידרכו, אז הוא רץ אליהם לקרוא להם. וקדם הוא ורץ לקראתם, וכתיב ניצבים עליו, וכתיב וירץ לקראתם, כת חזיו, שראה אותם, דעה ושרי, ואסיר, פרשו ממנו מיד, שמה הם יפרשו ממנו. אז הוא, כן, הוא אומר שכאן, הוא מביא שהיה למורה, כשראו אותו כשהיה מתיר וקושר את תחבושת המילה, התרחקו ממנו. כן? לא רוצים להטריח אותו. הוא בכל זאת רץ לקראתם על מנת לקיים את מידת החסד שבא לידי ביטוי במצוות הכנסת האורחים. ככה זה, כל מקום שיש אהבה, שם זה מתבטא בתנועה, זה לא רק זה. אם מישהו אוהב אתכם ואתם מבקשים ממנו משהו, מה הוא עושה מישהו הזה? הוא הולך לאט או רץ? רץ. אבל אם מישהו לא אוהב אתכם, וואי וואי, מציל לכם את הנשמה, הוא עושה את הדבר. זה הבחינה, אם פעם תרצו לדעת אם מישהו אוהב אתכם או לא, עשו את הבחינה הזאת. איך הוא עושה את מה שאתם מבקשים? אם הוא עושה בשמחה, סימן שמה? אם הוא עושה את זה בקושי, הוא בצבא, המפקד. הוא לא מפקד, תעשה את זה, כן המפקד. אני רוצה, אני לא יכול, אני פה, אני שם, וואי וואי וואי, מציל לו את הנשמה. אבל אם אוהבים את המפקד, מה עושים? רק נותן פקודה, הופ, כמו טיל הוא רץ. לעשות. אז זה גם כאן, אברהם אבינו. אנחנו פרק י' ג' פרק חדש. מסכת שבת. רבי אליעזר אומר, ההורג שלושה חוטים בתחילה ואחד על ההריג חייב. וחכמים אומרים, בין בתחילה, בין בסוף שהורג שני חוטים. אנחנו לומדים שאסור להרוג. להרוג זה לעשות בד, זה נקרא להרוג. איך הורגים? איך הורגים? יש חוטים שנקרא שתי, זה החוטים שיורדים מלמעלה למטה, וערב זה אלה שעוברים בין החוטים של מעלה למטה, בצורה כזו זה נקרא הריגה, כן? אז זה אומר שמה זה המינימום של הריגה, שאתה הורג בד. זה מה שהמשנה עוסקת. רבי אליעזר אומר, ההורג בשבת שלושה חוטים בתחילה, ואחד על ההריג, כן, הם מתחילים את הבד משלושה חוטים. הוא מוסיף עוד חוט אחד, זה נקרא הורג. חייב בתחילה. היינו בתחילת הריגתו של בגד, אינו חייב עד שהרוג שלושה חוטים. כי פחות משלושה חוטים זה לא בגד. ועל ההריג, היינו כשהוא מוסיף על מה שכבר נהרג, חייב אפילו על הריגת חוט אחד, לפי שהוא מצרפו אל השאר. כן, הוא אומר, מינימום בגד זה שלושה חוטים של ערב שאתה מעביר ברוחב. כל חוט שאחרי זה נקרא כבר הריגה. מושיב עוד חוט, זה נקרא הריגה. זה רבי אליעזר. חכמים אומרים, בין בתחילה, בין בסוף, שהוא רואה שני חוטים. בין תחילת הריג, בין בסוף, על הריג שאורו לעניין חיוב בשעות בשני חוטים, זה שני חוטים, לא אחד. יש מהירים שמה שאומר חכמים, ובין בסוף אין כמעטה בסוף הריגת הבגד, כגון זה, אף החכמים מודים שאפילו חוט אחד חייב, הועיל והוא משלים בו את הבגד. כמעטה מבאמצע הריגת הבגד, שאף על פי שמוסיף על ההריג אינו חייב עד שרוג שני חוטים, להכניס בשבת שני חוטי ערב בין חוטי השתי. הלכה כחכמים. אבל לא מספיק להכניס חוט אחד שאתה מוסיף על מה שקיים, אלא תמיד צריך שני חוטים. כן? שני ערב. אחד, שתיים. ואנחנו עושים הריגה גם היום. זה יכול להיות מלמעלה למטה, בדרך כלל מכונות הריגה. מישהו ראה פעם מכונת הריגה איך עושים בה? כן. פשוט לוקחים את כל החוטים של השתי, ארוכים, מכניסים אותם במסרק כזה או איזה חוט או משהו כזה, נלמד זה בהמשך במשניות, ואתה חוט לכאן, חוט לכאן, לוקח באיזה מין דבר מלבני או משהו כזה, ואתה מרים את הדבר הזה למעלה, כולם, כל החוטים מתרומים בו זמנית, ואז אתה מכניס את הערב, מכניס ככה, לוקח את השני, סוגר, אז מה יוצא? החוט הערב נתפס בין שתי החוטי שתי, ובצורה כבר חוזרים, אופ, 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 אופ. המכונות עושות את זה אוטומטי היום. כן, זה הולך, מכונות אוטומטיות, אופ, 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 אופ. מה שפעם היו עושים בידיים, היו עושים כבר אוטומטי. אנחנו באורות, אורות ישראל. התחלנו במאמר שהוא די ארוך, בדף ממתת, כן. אני רוצה להסביר. הרב אומר כאן שהפרט, יש הבדל בין הפרט לכלל. הכלל, הציבור, הוא יותר, יש לו את החושים הטבעיים, דהיינו, האינסטינקטים הטבעיים, כמו לחיה, יש להם אינסטינקטים טבעיים. לעומת זה, הפרט, האדם הפרטי, בגלל הבחירה החופשית שלו, אז לפעמים האינסטינקטים אצלו לא עובדים, הטבעיים. לדוגמה, שאדם לא נשמר מכל מיני דברים, למרות שהוא יודע שהם לא טובים, הוא לא נשמר מהם, כפרט. אבל אומר, ציבור יש לו אינסטינקטים חזקים, הוא מרגיש מי האויב שלו. מרגיש, כציבור. כן? גם היום, כל עם מרגיש מי האויב שלו. מי האויב שלנו היום? מי? מי האויב שלנו? איראן. אתה מלמד אותנו את זה באוניברסיטה? מה אתה אומר? כולנו מרגישים זה באינסטינקטים טבעיים. לא רק איראן, יש לנו עוד כמה אויבים. לא נכנס כרגע לסוגיה הזאת. אבל יש לנו אויבים, מה לעשות? זה לא צריך ללמד באוניברסיטה. זה לומדים איפה? באינסטינקט הטבעי של כל אחד ואחד. זה מובן הדבר. עכשיו הוא אומר, זה לא רק מבחינה מדינית, גם מבחינה דתית ותרבותית ואחרת. בואו נראה את זה בתוך. האלילות בדף ממתת למטה. הרגישה בישראל, ביהדות, את אויבתה היותר גדולה. האלילות, ניקח דוגמה במקרה הזה, את הנצרות. הנצרות זה, לרוב הפוסקים, זה אלילות. הנוצרים... הם בהיסטוריה עשו לנו לא מעט צרות, אני אומר. למה? הם ראו ביהודים סכנה. כי אם היהודים ירימו ראש, בסוף יגידו שהנצרות זה שקר. כי מה טוענים הנוצרים? מי היהודים באמת? הם טוענים מה? שהם היהודים באמת. אז אם היהודים פתאום קמים לתחייה, זה מאיים על קיומם. התיאולוגיה הנוצרית יכולה להתערר לגמרי. אם אנחנו נקום לתחייה. קמנו לתחייה. אז היום באמת התיאולוגיה הנוצרית מעוררת לגמרי. הם לא יודעים איך להסביר על זה שעם ישראל קם לתחייה. האליליות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה היותר גדולה, את הכוח שלפי מידת גלותו יצר לה העולם. ותצא שינה אינסטינקטיבית עזה לישראל. מכל הגויים שהם ראו בנו אויב. למה? כי אנחנו בעצם מגלים את השקרים שלהם. ואז אין להם קיום. אמינות, אמינות זה אותו, אמינות זה נוצרים. בכל מקום שכתוב מינות, כוונה היא נוצרים. אמינות, אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, כאילו היא לא דת אלילית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאלילים. לא הייתה יכולה להתפלש בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתם, דמן ובשרן, כי אם ביקחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה, יודעת היא יפה, אמינות או הנצרות, שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי, הרפוד לה, לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה מיוחדת ותוכרח להיבלע בליעה רוחנית ביהדות, שהיא מקורה. על כן עובדת היא גם כן על נפשה ותמלא שנאת מוות ליהדות ולישראל המחזיקיה. מה הוא רוצה להגיד? מה עשו הנוצרים? זה שייך להיסטוריה. הנוצרים, הם רצו לכבוש את העולם בדת שלהם. כן. מה הם עשו? אמרו, בוא נתאים את עצמנו לתרבות העכשווית שהייתה באותו עולם. לפני 2000 שנה כולם היו עובדי אלילים. עכשיו, מה זה עובד אלילים? אני לא ראיתם פעם עובד אלילים. מי היה פעם באודו? הייתם באודו? לא הייתם. עובד אלילים זה אדם שמאמין שאם הוא נותן לאיזה פסל מנחה או משהו כזה, הוא תצליח דרכו. שאלו אותי איך הוא מאמין לדבר כזה? עובדה. או יש כאלה שמאמינים בכל מיני, בכוחות מיסטיים כאלה ואחרים. היוונים בכלל, כל כוח בטבע היה להם אליל. אתה נוסע על הים, יש לך אליל של הים. אתה רוצה אהבה, יש לך אליל אהבה. אתה רוצה יין, יש לך יין. כל דבר. זה נקרא אליל, כן. באותה תקופה שהנצרות קמה, אז העולם היה אלילי, הם האמינו בכוחות וביכולת של הכוחות לעזור להם על ידי עבודת אלילים. עבודה שהיו עושים תקסים כאלה ואחרים, שבזה האמינו שזה יביא להם ברכה, יביא להם כל מיני דברים. אבל הנצרות, אם הייתה באה, נניח, עם היהדות, עם הערכים של היהדות, שאין אלילים, אין כוחות, אין, זה צריך לעבוד רק את מי? אחד הוא אלוקים. רק את אלוקים, זה הכל. היו תעזבו אותנו, אנחנו לא מבינים מה אתם מדברים בכלל. זה לא שייך לה. אז הם התאימו את עצמם לאליליות, ואמרו, הרי מה זה, האדם שהוא עובד אלילים, הוא צריך להרגיש משהו, להצביע על משהו. איך אומרים בקחת העגל? אלה אלוקיך ישראל, הנה, העגל הזה, זה. או, כן, מה, באמת? תחו לרקוד שם, רוב שמחה. אותו דבר הנצרות, אמרה, טוב, אתם יודעים מי זה האלוהים? הבן אדם הזה, ההוא, נאמר, לא נגיד את זה, כן. טוב בן אדם, הפכו בן אדם לאלוהים, כמו שהתיאולוגיה אומרת, שאותו האיש הוא אלוהים. התאימו את עצמם למודה, למה שהיה מקובל במרקן הרב, לעתיד לבוא היהדות, על ידי היהדות, עם ישראל בעצם, הוא יגלה את השקרים, שכל הסיפור ההוא זה בלוף אחד גדול, עם אותו האיש, הבתולה, וכל הדברים האלה. והנצרות יודעת את זה, הדת הנוצרית. ולכן, במקור השנאה, לכן אומרים, אנחנו הרגנו את האלוהים שלהם, אנחנו פה, האנטישמיות הנוצרית, שהיא קיימת כל הזמן, היא תוצאה נקרא התגוננות של הנצרות. וההגנה הכי טובה מה זה?
התקפה.
זה מובן הדבר. אז הוא אומר, כאן בין הדתות, הוא אומר, יש ההתגוננות של, של הדתות, באה לידי ביטוי בשנאת היהודים. אותו דבר האסלאם, אני מוכרח לומר. האסלאם היום, מה אתם שונאים אותנו? מה עשינו לכם? רע, מה עשינו? עשינו להם רע. כל מי ששכן ליהודי הוא רק מרוויח, מתעשר, רמת החיים של הערבים כאן בארץ היא מהגבוהות בעולם, אולי הכי גבוהה, מבחינה כלכלית, מבחינת חופש, חירות, כל הדברים האלה. אבל האסלאם יודע, יודע, בחוש, אם עם ישראל, איך אומרים, ירים את ראשו כמו שצריך, כי יבנה בית המקדש, ירושלים תיבנה, בית דוד, דוד המלך יהיה, המשיח יהיה, מה יקרה עם המוסלמים? רגע, מה קרה איתנו? איפה אנחנו? בכל הסיפור הזה של המלך המשיח. מה יהיה עם אותו נביא? פתאום יהיו כאן נביאים, כתוב שלעתיד לבוא נביא, אל תתחלק. והוא, איך הם אמרו, הוא אחרון הנביאים, אחריו לא יקום מישהו. פתאום יקומו, מה יגידו המוסלמים? יגידו, סליחה, טעינו. טעינו. על זה השנאה. זה מה שהוא אומר. הם מרגישים באינסטינקט הטבעי הפנימי, שהרמת ראש של עם ישראל בארץ ישראל, עם ישראל קם לתחייה, זה הסוף של האסלאם והנצרות ביחד. והם כולם יכירו שיהדות זה השורת, זה הכל, מכאן באה כל האמונה. אז זה באמת רש"י אומר לגבי ישמעאל, שלעתיד לבוא יחזור בתשובה. כתוב שנפטר אברהם, אז הלכו בלוויה, אז כתוב שקודם מקדים את יצחק, הלך בלוויה, אחר כך ישמעאל. אז הוא מכאן שישמעאל יעשה תשובה, לעתיד לבוא, הוא כיבד את יצחק, נתן כבוד ליצחק. לא ירחק היום, והם עשו תשובה. אבל כל זה בגלל שעם ישראל יקום לתחייה. ולכן, מכאן באה שנאת היהודים, האנטישמיות וכל זה. תודה רבה.